הפרק שלפניכם הוא פרק התוכן האחרון בעונה השלישית של מסע על גוף האדם. אבל גם את העונה הזאת נחתום עם פרקי שאלות ותשובות חגיגיים. אם לקטנים שלכם יש שאלה והם רוצים לשמוע את עצמם בפודקאסט, הקליטו אותם ושלחו לי בוואטסאפ למספר 054-569-7787. אל תשכחו לבקש מהם לציין את שמם, גילם ומהיכן הם. תוכלו לשלוח שאלות עד יום חמישי, 6 באוקטובר 2022. פרקי השאלות והתשובות יעלו בכל המועד סוכות, החל מיום שלישי, ה-11 באוקטובר. נתראה באוויר.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאק, מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק. אבא, אתה יודע? היום החברה שלי מומגן אמרה לי שהיא שונאת את הטלטלים שלה.
למה? טלטלים זה ממש יפה בעיניי.
גם בעיניי. אז חשבתי שאולי גם לי יכולים להיות טלטלים.
אבל השיער שלך חלק כמו טוסיק של תינוק. אין לך את התכונה של שיער מטולטל.
אז אני יכול לקחת תרופה שתעשה לי שיער מטולטל?
אם אתה זוכר, אמרנו בפרקים הקודמים של הפודקאסט שתכונה זה משהו שאנחנו מקבלים מההורים שלנו. לאמא שלך אין שיער מטולטל, ולאבא שלך אין שיער בכלל. אז שום תרופה שתיקח לא יכולה לתת לך שיער מטולטל.
שום תרופה?
טוב, בעצם לא בטוח. בפודקאסט מסע אל גוף האדם דיברנו לא מעט על תכונות. תכונה זה משהו שמאפיין אותי. זה יכול להיות משהו חיצוני, למשל עיניים בצבע ירוק, אצבעות ארוכות ורזות, או שיער מטולטל. זה יכול להיות משהו פנימי. למשל, יש אנשים שמסוגלים לשתות חלב וכאלה שלא, או כאלה שיותר רגישים לזיהומים של חיידקים או נגיפים וחולים לעתים קרובות. גם ההתנהגות שלנו היא אוסף של תכונות. יש אנשים שהם בדרך כלל רגועים ואנשים שהם יותר עצבניים, כאלה שאוהבים לרכב על אופניים וכאלה שבכלל לא, ועוד המון דוגמאות. התכונות האלה מופיעות בספר ההפעלה הגדול של החיים, ה-DNA. ה-DNA נמצא בכל אחד מהתאים שלנו, ויש בו גנים, שהם הוראות ההפעלה של הגוף. אם אתם זוכרים את הפרקים מהעונה הראשונה, בגנים האלה כתובות התכונות שלנו. חלבונים מיוחדים בתאים קוראים את ההוראות האלה ומייצרים מהם חלבונים אחרים שאחראים ליישם את התכונות. למשל, אם ב-DNA כתוב שיער מטולטל, יש חלבונים שמייצרים שיער שהוא מטולטל ולא חלק. ואם כתוב שיער חלק, חלבון קצת שונה מייצר שיער חלק במקום שיער מטולטל.
והתכונות האלה שונות בין כל אחד ואחת.
נכון. לכולם יש תכונה של סוג שיער, אבל לכל אחד ואחת כתוב בתכונה משהו אחר. חלק מטולטל, חלק חלק, חלק גלי. כל התכונות האלה נקבעות ברגע שאנחנו נוצרים מתא הביצית שמגיע מאמא ומתא הזרע שמגיע מאבא. זה אומר שחלק מהתכונות שלנו מגיעות מאמא וחלק מגיעות מאבא.
והתכונות האלה יכולות גם להשתנות?
חלק מהן בהחלט יכולות להשתנות. זה תלוי בסביבה שבה אנחנו גדלים, מתחנכים ונחשפים אליה. למשל, אם נולדנו עם אור מאוד בהיר, אבל בילינו הרבה מאוד שנים בשמש, הצבע של האור יעשה כהה יותר. אם אנחנו חיים הרבה זמן במקום מאוד גבוה, שבו ריכוז החמצן נמוך, מספר תאי הדם האדומים יעלה. ואפשר גם לשנות את התכונות שלנו בצורה מלאכותית. אם יש לנו שיער מטולטל ואנחנו רוצים דווקא שיער חלק, אפשר להשתמש במכשיר מיוחד שמחליק את השיער. ואם יש לנו עיניים ירוקות, אבל אנחנו רוצים דווקא עיניים כחולות, אפשר להשתמש בעדשות מגע מיוחדות או בפילטר באינסטגרם. אבל כל השינויים האלה הם שינויים שמשפיעים רק על איך התכונה נראית כלפי חוץ. הם לא נגרמים משינויים ב-DNA, בהוראות הבסיסיות שלנו. ולפעמים אנחנו נולדים עם טעויות קטנות ב-DNA שגורמות לתאים שלנו לא לתפקד כמו שצריך. הדבר הזה הוא סוג מיוחד של מחלה שנקרא מחלה גנטית. מחלה גנטית שונה מאוד ממחלה שנגרמת למשל על ידי נגיף או חיידק, שהם פולשים ואפשר להשתמש בתרופות כדי להעלים אותם. מחלה גנטית היא פגם בתפקוד הבסיסי של התאים, וכדי לרפא מחלה גנטית לגמרי, צריך לשנות את ההוראות הבסיסיות של התאים, כלומר, לשנות את ה-DNA. יש הרבה דוגמאות למחלות גנטיות, חלק חמורות יותר וחלק פחות. לדוגמה, יש מחלה שנקראת G6PD, אבל אולי שמעתם עליה בתור רגישות לפול. כן, פול שאוכלים עם חומוס. במחלה הזאת, ההוראות לייצר חלבון מסוים בתאים פשוט חסרות. זה כאילו הייתם לוקחים מתכון לעוגה ומוחקים לגמרי את השורה שבה כתוב כוס סוכר. התוצאה של המתכון תהיה עוגה לא טעימה. התוצאה של המחלה היא שתאי הדם האדומים עלולים להתפרק. רוב האנשים שיש להם את המחלה חיים חיים די רגילים, אבל צריכים להימנע ממזונות מסוימים כמו למשל פול, ולפעמים גם מטפלים בהם בתרופות. אבל חשוב לזכור שהתרופות האלה לא פותרות את המחלה, אלא רק מקלות על התסמינים. כדי לרפא את האנשים החולים, צריך לכתוב מחדש את ההוראות לייצור החלבון שחסר, ולהכניס את ההוראות אליהם לתאים. גם עיוורון צבעים יכול לנבוע מפגם גנטי. יש הרבה סוגים של עיוורון צבעים, והרבה גנים שמעורבים בראיית צבעים. כשאחד או יותר מהגנים האלה פגום, היכולת לראות צבעים נפגעת. זה כאילו הייתם לוקחים מתכון לעוגה, אבל מוחקים חלק מהאותיות, או מוסיפים אותיות איפה שלא צריך. כדי שאנשים עם עיוורון צבעים יוכלו לראות צבעים, צריך שתהיה גישה להוראות ההפעלה שלהם, ל-DNA שבתאים, וצריך לתקן שם את הפגמים שגורמים למחלה. לפעמים המחלה היא ממש קשה. נכון שיש לכם מערכת הגנה טובה שנלחמת בחיידקים ונגיפים? אם אתם זוכרים, בפרק על מערכת ההגנה אמרנו שתאי מערכת ההגנה מזהים את החיידקים והנגיפים באמצעות קולטנים מיוחדים. במחלה שנקראת סקיד, ההוראות לייצור הקולטן חסרות, ותאי מערכת ההגנה נוצרים ללא הקולטן. זה בעצם אומר שהם לא יכולים לזהות חיידקים ונגיפים ולהילחם בהם, וזה מסוכן מאוד, כי זה אומר שמי שחולה בסקיד עלול להיפגע מאוד מכל חיידק או נגיף קטנים. גם פה אין שום תרופה שאפשר לקחת. הדבר היחיד שאפשר לעשות כדי לרפא את המחלה הוא להיכנס לתוך התאים ולתת להם את ההוראות לייצר את הקולטן שחסר. האמת היא שאנחנו יודעים איך לעשות את זה. התחום שבו רופאים ומדענים משנים את ההוראות ב-DNA נקרא הנדסה גנטית.
אני יודע בדיוק מי תוכל להסביר לנו על זה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיכנס לתוך התאים. אבא, בוא נדמיין שאנחנו קטנים, 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 קטנים.
אנחנו נמצאים בתוך תא דם לבן של מערכת ההגנה של חולה סקיד. הוא סתם מסתובב לו בדם, הוא לא יכול לעשות שום דבר כי חסר לו הקולטן שמזהה את החיידקים והנגיפים. אנחנו שתים לאט לאט בציטופלזמה, נוזל התא. מסביבנו יש כל מיני חלבונים, אנזימים, מיטוכונדריה, פרוטאזום ועברונים אחרים. אנחנו מתקרבים לאט לאט לכדור הענקי והסגור שהוא גרעין התא.
איפה שביקרנו בעונה הראשונה.
בתוך הגרעין נמצא ה-DNA, ההוראות שעל פיהן התא עובד. ממש כמו בפעם שעברה שהיינו כאן, אנחנו רואים דפי הוראות לייצור של חלבונים יוצאים מתוך פתחים בגרעין, ומהצד השני, ממש כאן לידינו, תופסים אותם ריבוזומים, מכונות ייצור החלבונים, ומייצרים מהם את החלבונים לפי ההוראות. דניאל, בוא נתקרב וננסה להיכנס לתוך הגרעין. היי גרעין, מה נשמע?
שלום דניאל, שלום יאיר. אני שמח שחזרתם. במה אפשר לעזור לכם?
באנו להבין איך אפשר להשתמש בהנדסה גנטית כדי להכניס הוראות לתוך התאים. אנחנו מבינים שבתא הזה חסרות ההוראות לייצר קולטן נגד נגיפים וחיידקים.
אני עסוק מאוד בעבודה בלייצר את שאר החלבונים בתא. אז גם היום אני שולח אליכם את מדריכת ה-DNA שלי, גני. היא תסביר לכם את כל מה שצריך.
היי חברים, מה נשמע?
היי גני, התגעגענו. את יכולה להסביר לנו מה צריך לעשות כדי להכניס הוראות DNA חדשות לתוך התאים?
האמת שבאתם בדיוק בזמן. ממש עוד רגע זה הולך לקרות. עד אז אני רוצה להסביר לכם איך בכלל אפשר להבין את הוראות ה-DNA ולכתוב אותן. DNA הוא בעצם כמו שפה. ממש כמו עברית, רוסית, ערבית או אנגלית. יש בו אותיות. בשפה רגילה, האותיות מרכיבות מילים, והמילים מרכיבות משפטים שיש להם משמעות. בעברית יש 22 אותיות. ב-DNA יש בסך הכל 4 אותיות. אנחנו קוראים להם C, G, A ו-T. בעצם האותיות האלה הן תרכובות כימיות שאיתן הגרעין עובד. האותיות האלה מצטרפות למילים, והמילים למשפטים, שהם הגנים שלנו. כל גן בעצם אחראי לתכונה או לחלק שלה. אם אתם זוכרים, החלבונים עצמם בנויים מאבני לגו קטנות שנקראות חומצות אמינו. אז כל 3 אותיות ב-DNA הן הוראות לריבוזום, איזו חומצת אמינו לקחת עכשיו. גן שלם הוא הוראות שלמות לחיבור של אבני הלגו האלה בכל מיני צורות, ליצירת החלבונים שמתפקדים בתוך התאים.
אז איך אפשר להוסיף הוראות שחסרות לתאים?
נניח שיש לכם מתכון מודפס, אבל חסרה שם שורה. אתם יכולים לכתוב אותה בעצמכם, נכון? אתם יודעים לכתוב. אז מדענים למדו לכתוב את שפת ה-DNA אפילו מחוץ לגוף. הם משתמשים באותן תרכובות כימיות שהן האותיות של ה-DNA, ומרכיבים אותן בכל מיני צורות ליצירה של גנים. ואת הגנים האלה אפשר להכניס לתוך הגרעין.
איך אפשר להכניס אותם לתוך הגרעין? הרי הוא ממש קטן, אי אפשר סתם לקחת יד ולהכניס אותם.
אוקיי, זה קורה ממש עכשיו! בואו נסתכל על זה ביחד.
אוי, פתאום יש כאן המון אור!
נכון! הוציאו אותנו מתוך הגוף! אחד היתרונות של תאי מערכת ההגנה זה שהם בדם, והגישה אליהם מאוד קלה. אפשר להוציא אותם מתוך הגוף, לתקן ולהחזיר אותם פנימה. אז אנחנו מחוץ לגוף ושמים אותנו בצלחת קטנה, עם נוזל. ועכשיו, הנה הם באים, הנגיפים!
אוי לא, נגיפים? זה לא טוב. נגיפים רוצים להיות מלכי התא, כמו קורונה. הם מכניסים פנימה את החומר הגנטי שלהם, ואז אתה הופך להיות עבד של הנגיפים, ובסוף הם מפוצצים אותו.
דווקא במקרה הזה, נגיפים זה רעיון מצוין. אלה לא נגיפים רגילים, אלא נגיפים שמשתמשים רק בקופסה שלהם. המדענים הוציאו מתוכם את כל הגנים שהופכים אותם לנגיפים, והכניסו במקומם את הגן שחסר לתאים. ועכשיו, בסך הכל נותנים לנגיפים לעשות את העבודה הרגילה שלהם, להחדיר הוראות גנטיות לתוך התאים. אנחנו רואים את הנגיפים נכנסים בהמונים לתוך התא, ומשחררים את ההוראות שהמדענים הרכיבו. ההוראות האלה נכנסות לגרעין התא עכשיו! וזהו, עכשיו החלבונים בתוך הגרעין קוראים את ההוראות החדשות, ומיד הם ייצרו העתק שיצא לריבוזומים מחוץ לגרעין. הנה, אתם רואים? הריבוזומים לוקחים את ההוראות, ומתחילים להרכיב את הקולטנים שחסרים. זאת כבר תרופה אמיתית. הוספנו את ההוראות שחסרות לתוך ה-DNA, ועכשיו התאים האלה כבר יכולים לתפקד בתור תאי מערכת ההגנה.
ועכשיו נהיה חשוך שוב.
הרופאים החזירו את התאים המתוקנים לגוף של החולה. עכשיו התאים האלה כבר מתפקדים כמו שצריך, והגוף יכול שוב להתמודד עם חיידקים ונגיפים. זאת התרופה שהיינו צריכים. באותה צורה שאפשר להוסיף הוראות שחסרות בגרעין, אפשר להשתמש בנגיפים שיש להם מערכת לתיקון DNA. אנחנו יכולים למחוק טעויות שיש ב-DNA, ולעשות תיקונים נוספים כדי לרפא כל מיני סוגים של מחלות גנטיות. זה ממש מגניב!
פינת ההיסטוריה. הנדסה גנטית מבוצעת ביצורים קטנים כבר מראשית שנות ה-70. בתחילה בנגיפים וחיידקים, ולאחר מכן באחברים, צמחים ויצורים אחרים. בתחילת שנות ה-80 הונדסו חיידקים עם הוראות לייצור ההורמון אינסולין, ובכך הביאה ההנדסה הגנטית לראשונה ליצירה של תרופה המשמשת חולי סוכרת. בהמשך, הונדסו צמחים עם תכונות שמאפשרות להם לעמוד בפני מזיקים, ונוצרו גם חיות מהונדסות גנטית שמאפשרות מחקר יעיל במחלות שונות. הנדסה גנטית משמשת גם לשילוב של תכונות של יצור אחד עם יצור אחר. למשל, מדענים יצרו זן של חיידקים שמכיל את חלבון האור שמגיע מגחליליות. החלבון מגיב לנוכחות של חומרים רעילים במים. כלומר, כששמים את החיידקים במים, הם יזהרו באור של גחליליות אם יש בהם חומרים רעילים. ובכך הם מסייעים לנו, בני האדם, לדעת אילו מים הם רעילים.
וואו, הנדסה גנטית זה באמת מגניב. אפשר לשנות את התכונות של יצורים חיים. אבל רגע, זה בעצם אומר שאנחנו יכולים לשנות מה שנרצה ב-DNA. נכון? דניאל, רוץ תגיד לחברה שלך מור מהגן שאפשר לשנות את תכונת הטלטלים שלה לתכונה של שיער חלק. כל מה שצריך זה להכניס נגיפים עם מערכת תיקון DNA, למצוא את הגן שקובע את צורת השיער ולהפוך את ההוראות לשיער מטולטל להוראות לשיער חלק.
Not so fast. לא כל כך מהר, חברים.
צ'רלס דרווין?
גני, אני מאוד מעריך את ההתלהבות שלך. באמת, גרל, זה מאוד יפה איך שהסברת, אבל הייתי חייב לבוא מהעבר כדי להסביר לכם, אנשי העתיד, שאולי אתם בעצם ממש מסתכנים פה בלי שתשימו לב. אני מסכים שזה ממש יפה לעזור לאנשים חולים באמצעות שינוי התכונות של התאים שלהם. באמת, יש הרבה מחלות שאפשר לרפא בצורה כזאת. אבל זה לא אומר שכל אחד יכול לעשות עם הנדסה גנטית מה שהוא רוצה.
למה לא?
כי אז כל העבודה שעשיתי הייתה לחינם. כשחשבתי על רעיון הברירה הטבעית, הבנתי שהתכונות שלנו כל הזמן משתנות במקרה, בגלל טעויות שיש ב-DNA. אם השינוי בתכונה נותן יתרון בסביבה שבה היצור נמצא, אז יש לו יותר סיכוי להגיע לגיל מבוגר ולהביא צאצאים שגם להם יש את התכונה. אבל מה שאתם אומרים בעצם, זה שבני האדם ייקחו מהטבע את היכולת לבחור את התכונות. כלומר, אנחנו נתחיל לתכנן מה התכונות שאנחנו רוצים בבני אדם. אז זה מתחיל בלשנות צורה של שיער פה, וצבע של עיניים שם, אבל איפה זה ייגמר? You know what I'm saying? אתם מבינים מה שאני אומר לכם? אם כל אחד ישנה את התכונות של עצמו, או של הילדים שלו איך שהוא רוצה, כל מה שהופך אותנו לייחודיים עלול להיעלם. הרי כולנו רוצים להיות יפים, חכמים וחברותיים. אז כולם יראו אותו דבר, והתנהגו אותו דבר. מה כיף בזה? כל הכיף בעולם שלנו הוא שכולנו שונים אחד מהשני, בצורה שבה אנחנו נראים וגם בצורה שבה אנחנו מתנהגים. לחלק יש שיער חלק ולחלק מטולטל, יש אנשים עם אור כהה ואנשים עם אור בהיר, יש אנשים שאוהבים לשתות תה כמוני וכאלה שבכלל לא סובלים את זה. זה מאפשר לנו להכיר אנשים חדשים עם תכונות שלנו אין וללמוד מהם כל מיני דברים. זה מאפשר לנו גם להבין שכל אדם הוא אדם, גם אם הוא שונה מאיתנו בצורה שבה הוא נראה או מתנהג. וזה מלמד אותנו להיות סובלניים ולכבד אחד את השני.
אני חושבת שצ'רלס דרווין צודק. היכולת להנדסה גנטית פותחת פתח מרתק לשינוי התכונות האנושיות. אבל צריכים להיות מאוד זהירים בתכונות שאותן אנחנו בוחרים לשנות. אולי הילדים שמקשיבים לנו, שהם המדענים והרופאים של העתיד, ייקחו חלק במהפכה הגנטית החשובה הזאת, ויעזרו לקבוע מתי מותר להשתמש בהנדסה גנטית ומתי לא.
בהחלט כן, לא רק בגלל שזה חשוב, אלא בגלל שאם לא תהיה ברירה טבעית, לא תהיה לי זכות קיום בפודקאסטים של ילדים, וילדים ממש אוהבים אותי, אני כוכב רשת רציני. התה שלי מתקרר, ביי!
ביי צ'רלס דרווין, וגם תודה רבה לגני על ההסברים המעולים.
ביי חברים!
איזה עולם משוגע זה, נכון אבא? אפשר לשנות את התכונות שלנו, להדפיס איברים חדשים, ולחיות לנצח. ממש מדע בדיוני.
נכון חמוד, זה עולם עם הרבה אפשרויות, והרבה יכולת לשפר את התפקודים של הגוף, ולעזור לאנשים שחולים. אבל עם האפשרויות, באה האחריות. העיקר שנשאר בני אדם, בעיקר אחד כלפי השני. רגע, מה זה דניאל? החלטת שלא מתאים לך צבע האור שלך? החלטת לשנות את צבע האור לחום? עשית הנדסה גנטית לעצמך בעזרת נגיפים והכנסת הוראות שיהפכו את האור שלך לחום? רגע, למה רק בפה? למה לא בכל הגוף?
אבא תרגע, אני אוכל סנדוויץ' עם שוקולד.
אז מה למדנו היום? ה-DNA מכיל את ההוראות או הגנים ליצירה של החלבונים שקובעים את התכונות שלנו. לפעמים יש טעויות או חוסרים בהוראות, וזה יכול ליצור מצב של מחלה גנטית. היום, בעזרת טכנולוגיה של הנדסה גנטית, אפשר לשנות את ההוראות או להוסיף הוראות חדשות כדי לטפל במחלות הגנטיות, והרבה פעמים זה עובד ממש יפה. אבל אנחנו צריכים לזכור ששינוי של התכונות האנושיות הוא לא דבר של מה בכך, ויש צורך בעוד שנים רבות של טכנולוגיה ודיונים כדי להחליט מתי מאפשרים את התהליך הזה ומתי לא. אז תזכרו שאוסף התכונות שלנו זה מה שיוצר את האישיות שלנו, לטוב ולרע, תישארו בני אדם ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.